שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת נוח תפשין פי א', אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים מתהלך נוח. אומר רשי, כיוון שהזכיר את נוח, דיבר בשבחו, נוח איש צדיק תמים. מה זה קשור לפה? אתה אומר אלה תולדות נוח, אלא כיוון שמזכירים את הצדיק, מזכירים את שבחו, כמו שנאמר, זכר צדיק לברכה. אז אמר לי פעם רב רובין קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, מה פירוש זכר צדיק לברכה? הקדוש ברוך הוא צריך שתברך את הצדיק? אולי כדאי שהצדיק יברך אותנו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, זכר צדיק לברכה, או, הזכרנו את הצדיק, נברך אותו. לא, הוא אמר לי רב רובין, זכר צדיק לברכה, הכוונה, שאתה מזכיר את הצדיק, אז תדבר בשבחו. וכשמדברים בשבח הצדיקים, על הברכה לנו, כי אנחנו לומדים ממעשיו הטובים. ברמב״ם בפירוש המשניות, במסכת אבות, כתוב שיש חמישה סוגי דיבור. הדיבור המצווה, הדיבור האהוב, הדיבור של רשות, דיבור סנוי ודיבור של איסור. הדיבור של איסור מהו? לשון הרע. הדיבור שסנו זה, למשל, זאת אומרת, זה דברים בטלים, רק הרמב״ם מביא דוגמה. מה זה נקרא דברים בטלים? כגון, איך יתעשר פלוני? אדם שואל איך הוא יתעשר, כאילו, ואם תדע איך הוא יתעשר, אתה חושב שגם אתה תהיה עשיר? אתה לא יודע שהעשירות זה גזרה מן השמיים, כמו שעניות זה גזרה מן השמיים. אתה באמת חושב שההוא נהיה עשיר מפני שהוא חכם, מפני שהוא עשה ככה, ככה? הכל זה גזרה מן השמיים, והראיה שלא לעשירים לחם, לא לחכמים לחם, סליחה. יש גזרה. אז במילא, דיבורים סנועים לפני הקדוש ברוך הוא זה דברים בתהילים. דוגמה לדברים בתהילים, איך יתעשר פלוני. הדיבור השלישי זה הדיבור של רשות, ללכת למקולת, להגיד תביא לי בבקשה שניים לבן, או אדם בעסקים שלו צריך לדבר. אז בסדר גמור, זה דיבור של רשות. יש הדיבור של מצווה, שזה דברי תורה כמובן, ויש הדיבור האהוב. מה זה הדיבור האהוב? אומר הרמב״ם, זה לספר על הצדיקים, כי על ידי שאנחנו מספרים על הצדיקים, איך הם התנהגו, מה הם עשו, אנחנו לומדים מדרכיהם, וזה זכר צדיק לברכה. הברכה היא לנו, שאנחנו לומדים ממעשיהם של הצדיקים, מה כדאי לנו לעשות ואיך צריכים להתנהג. מספרים על המידות שלהם, מספרים על המסירות נפש, על הלימוד תורה שלהם וכולי וכולי. אחרי זה אומר רשי דבר אחר, למה הזכיר כאן אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים? מפני שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים, זה העיקר שהתולדות שלהם. נכון, הוא גם הוליד ילדים, אבל עיקר תולדותיהם של צדיקים זה המעשים הטובים שלהם. אז אתמול היה יורצייט של מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום. אחד מהנקודות המדהימות או החזקות או המלמדות כל כך, איך הוא מסר נפש על כל ילד להכניס אותו ללימוד תורני. כל ילד. זה היה בשבילו מסעת חייו, והוא הצליח. ו... אתמול שמעתי מהרב אהרון בוטבול, החתן של הרב עובדיה, שהוא היה לו קביעות לבוא עם אשתו, זאת אומרת עם הבת של הרב, אל הרבנית כל יום רביעי בלילה, והיו מחכים עד שהרב חוזר מהשיעורים שלו. אז הוא מספר, יום רביעי אחד, הם היו 11 וחצי בלילה, הרב הגיע חזרה. והיה שמח. אז הוא מספר שהיום היה לו יום מוצלח. שואל אותו הרב בוטבול, איפה האבא היה? אז הוא אומר, הוא נסע לנתיבות. נתיבות בימים ההם, היה מסלול אחד, חשוך לגמרי. זה היה לפחות שעתיים נסיעה לכל כיוון, והיה, ושם להגיד את הדרשה, זאת אומרת, הוא בזבז 5 שעות. שואל אותו, ורגע, וכמה אנשים היה בשיעור? הוא אומר, כמעט 10. אז הוא מסתכל עליו, כמעט 10, וזה נקרא יום מוצלח? אומר לו, הרב, מה אתה מדבר? היו שם פעילים של יד לאחים, והם אמרו לי שיש שם יהודי אחד שישב בשיעור, שכמה שהם ניסו לשכנע אותו להעביר את הילד שלו לחינוך תורני, לא הסכים. ואחרי שאני דיברתי, הוא הסכים. זה היה היום מוצלח. והייתי מוכן לנסוע עוד כמה פעמים לנתיבות בשביל ילד אחד שיעבור לחינוך תורני. כמה צריכים ללמוד מזה? עיקר מעשיהם, עיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים, וזכר צדיק לברכה. הברכה הגדולה זה שיהודי, שאנחנו נלמד ממעשיהם של הצדיקים. כמה היה אכפת לו על ילד אחד, על ילד אחד. וזה, אחר כך הקדוש ברוך הוא זיכה אותו להקים את הרשת, ויש היום ברוך השם אלפים אלפים של ילדים ואברכים, שזה הכל הפירות של זה כבר. אבל מה שנוגע לנו, אם יש למישהו הזדמנות, בוודאי זה מצווה גדולה לטפל בזה, אבל יש לנו הרבה יותר קרוב לבית. כמה ילדים, ובפרט עכשיו בקורונה, כן לומדים, לא לומדים, קפסולות, עניינים, כמה ילדים מסתובבים וצריכים תפיחה על השכם, וצריכים מילה טובה, כדי להשאיר אותם במסגרת, כדי לתת להם טעם בלבוא לבית הכנסת. כמה כאלה יש, וכמה זה קל לעשות את זה, רק צריך לשים תשומת לב לעניין. הילדים האלה זקוקים לעזרה, לעזרה זה הכוונה, למילה טובה. ואפשר להשאיר אותם, לא צריכים להביא אותם, להשאיר אותם, פשוט מפני שהם צריכים, כרגע המצב הוא קשה. קפסולות, חתולות, מתפללים בחוץ, כן מתפללים, לא מתפללים. זה ניסיונות קשים, בפרט לאנשים צעירים. אז אם יש את ההזדמנות להגיד מילה טובה, צריכים לעשות את זה, לנצל את זה, לעשות מאמץ, להשאיר, לא מדברים להביא, להשאיר את הילדים שלנו בדרך הנכונה, בדרך הטובה, בדרך של יראת שמיים. טוב, אז עכשיו אומרת התורה, אז מה היה עם נוח? נוח היה איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. הרבינו בחיי אומר שיש כאן שלושה שבחים על נוח. השבח הראשון, איש צדיק. דור כמו שהוא היה ונשאר נאמן לקדוש ברוך הוא, זה נקרא צדיק. איש תמים, זה שבח נפרד. והשבח השלישי, את האלוקים התהלך נוח. כך אומר רבינו בחיי. הרמב"ן חולק, והרמב"ן סובר שיש כאן רק שבח אחד. הוא היה איש צדיק תמים. כלומר, יש צדיק ויש צדיק. יש צדיק גמור ויש צדיק שאינו גמור. כמו שהגמרא אומרת לגבי להתגרות ברשעים. אומרת הגמרא, אסור להתגרות ברשעים בעולם הזה. שואלת הגמרא, והרי כתוב שכן להתגרות ברשעים. אומרת הגמרא, כאן בצדיק גמור, כאן בצדיק שאינו גמור. צדיק גמור יכול להרשות לעצמו, אפילו בעולם הזה הכוונה בזמן הגלות, להתגרות ברשעים. ואילו צדיק שאינו גמור, אסור לו להתגרות ברשעים. יוצא שיש דבר כזה צדיק גמור, ויש צדיק שאינו גמור. נוח היה צדיק תמים, כלומר, הוא היה תמים בצדקותו, הוא היה שלם בצדקותו. כך מסביר הרמב"ן את השבח הזה, זאת אומרת, יש כאן רק שבח אחד. רש"י, מה סובר? כמובן שרש"י סובר, גם הוא, כמו רבינו בחיי, שיש כאן יותר משבח אחד. מה הראיה? כי הרי מיד אחרי זה, בפרק ח' פסוק ב', בפרק ז' פסוק ב', אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, קץ כל בשר בא לפניי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, ולמה אני אומר את זה לך? כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. מה קרה שנעלם התמים? אומר רש"י, מכאן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו, וכולו שלא בפניו. אז זאת אומרת שרש"י סובר שבתחילת הפרשה נאמרו שני שבחים, ואילו עכשיו נאמר רק שבח אחד, סימן שאומרים מקצת שבחו של אדם בפניו. כלומר, בתחילת הפרשה התורה מדברת על נוח, וזה לא בפניו, אז אפשר להגיד צדיק תמים. אבל בפרק ז' פסוק א', שהקדוש ברוך הוא מדבר עם נוח, אז זה בפניו, ולכן הקדוש ברוך הוא אמר רק שבח אחד. אז רואים שגם רש"י סובר שיש כאן יותר משבח אחד. בעניין הזה שלא אומרים בפניו של האדם את כל שבחו, אז בעניין הזה יש קושייה גדולה. הגמרא במסכת בבא בתרא דף ט"ו אומרת הגמרא, גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם אבינו. שעל אברהם אבינו הכתוב בתורה, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממני. אז זאת אומרת, שנאמר עליו רק השבח של ירא אלוקים. ואילו באיוב נאמר, צדיק תמים, ירא אלוקים ושר מרע. אז לאיוב יש ארבעה שבחים. לאברהם אבינו, מתוך הארבעה שבחים האלה, רק שבח אחד. אז גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם אבינו. שואלים כולם, ראשונים ואחרונים, איך אפשר להגיד דבר כזה? הרי ההבדל בין אברהם לאיוב זה שאצל אברהם מדברים איתו, ואילו באיוב השם מדבר עם השטן עליו. אז ברור שכשמדברים עליו אפשר להגיד את כל שבחו, ואילו אברהם שהשם מדבר איתו, אז אי אפשר להגיד את כל שבחו. אז מה הראיה שאמרו לו רק שבח אחד? הריטבו אומר תירוץ מאוד יפה. הריטבו אומר שנכון, באמת השם דיבר עם אברהם, ולכן ודאי שהוא לא אמר את כל שבחו, אבל לא היה לו למעט כל כך בשבח. זאת אומרת, אם לאיוב הוא אומר ארבעה שבחים, אז לאברהם שהוא לא אומר את כל שבחו, היה צריך להגיד שני שבחים לפחות. הוא אומר רק שבח אחד, זה פחות מדי. סימן שזה באמת גדול מה שנאמר באיוב ממה שנאמר באברהם. ולדרכנו למדנו, שאפילו שאתה לא רוצה להגיד את כל שבחו של אדם בפניו, אבל למעט יותר מדי, זה גם לא דרך. אלא אם כן, אין לו שבחים. אבל אם אתה רוצה להיות כמו שצריך, אז אפילו שזה בפניו, ואפילו שלא אומרים כל שבחו, אבל גם לא צריכים למעט יותר מדי. תן לבן אדם קצת כבוד, תן לו את מה שמגיע לו, וגם אם זה לא כל שבחו. עכשיו ממשיכה התורה ואומרת, שנוח הכי צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים את הלך נוח, והיולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת. וכאן רשי בסוף הפרשה הקודמת שואל, כתוב ויהי נוח בן 500 שנה ויולד, כלומר רק בגיל 500, ואילו כל דורו באיזה גיל התחילו ללדת? בערך בגיל 100. אז שואל רשי בסוף הפרשה הקודמת, בסוף פרשת בראשית, למה באמת נוח הקדוש ברוך הוא לא נתן לו ילדים עד גיל 500? עונה רשי, מפני שידע הקדוש ברוך הוא שהוא הולך להביא מבול, ומי שיהיה רשע יהיה עובד במבול. עכשיו, עד גיל 100, לפני מתן תורה, עד גיל 100 לא היו עונשי שמיים. היום זה עד גיל 20, כן? קראת אין עד גיל 20, אבל לפני מתן תורה זה היה עד גיל 100. ואם כך, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לו ילדים שבגיל, שכשיבוא המבול הם עוד לא יהיו בני 100, שגם אם הם יהיו רשעים אני לא אצטרך להרוג אותם כדי שלא יהיה רע לצדיק. החשבון הוא, מה עם כל אלה שלא הגיעו לגיל 100 לפני המבול וכן עבדו במבול? התשובה היא שהם מתו באבון אבותיהם. אבל נוח הוא מצידו הוא צדיק, אז לא מגיע לו שהילדים שלו יעבדו בגללו, אלא מה, שהם יעבדו בגלל עצמם? אז אם הם לא יהיו בני 100, הם לא יעבדו בגלל עצמם, וזה יהיה נפלא. למדנו מפה שהאדם רואה לפעמים דברים שהם קשים לעיכול. צדיק ורע לו, רשע וטוב לו. הדוגמה שאנחנו מדברים עליה, כל אנשי דורו שהיו גזלנים, חמסנים, מגלי עריות, מה עוד כתוב שם ברשי, עובדי עבודה זרה, מה לא? והם, הכל בסדר. הם מתחתנים, מולידים, בעוד 100 שנה כבר יש לו נכדים, בעוד 100 שנה כבר יש לו נינים, ונוח עוד אין לו ילדים אפילו. זה נורא והיום. איך זה עובד העסק הזה? פתאום מגלה לנו רשי שיש כאן חשבון שזה לטובת נוח. נכון, לעבור את הדבר הזה בלי לדעת את החשבון זה מאוד קשה. קשה לנוח, לצדיק, קשה גם למי שרואה את זה. לא מבין, למה זה ככה? אבל כשהקדוש ברוך הוא פותח את השמיים ומראה לנו מה הסיבה, פתאום מתברר שלא רק שזה בסדר, אלא זה היה לטובתו. כיוצא בדבר, החתם סופר שואל קושייה בפרשת בראשית. קין הביא קורבן, מה הוא הביא? פשטן. והקדוש ברוך הוא לא קיבל את המנחה הזאת. לעומת זאת הבל הביא גם הוא מבחורות צונו, והוא הביא קורבן יפה, והקדוש ברוך הוא שעה אל מנחתו של הבל. שואל החתם סופר, ומה יצא מזה להבל? הלו, קין קם ורצח אותו. אז מה יצא מזה להבל? לא נולדו לו ילדים, הוא לא המשיך כלום, נעלם. קין רצח. מה זה רצח? יותר גרוע מהיטלר. היטלר רצח בסך הכל 50 מיליון בני אדם. ואילו קין רצח רבע עולם, כי היה בסך הכל בעולם ארבעה אנשים. וקין חי שבע דורות, איזה יופי של חיים היה לו. הוא ראה את הילדים שלו, את הנכדים שלו, השתתף בחתונות של הנינים שלו, של הבני נינים שלו. אז שואל החתם סופר, אז מה יצא להבל מזה שהשם שעה אל מנחתו, שקיבל את המנחה הזאת? בסוף לא יצא לו מזה כלום. אומר החתם סופר, קודם כל רואים מפה שעיקר בריאת האדם היא בשביל העולם הבא ולא בשביל העולם הזה. כי אם בשביל העולם הזה, יוצא שקין הרוויח מזה שהוא רצח. וזה לא אפשר, לא ייתכן, לא אפשרי. אז קודם כל רואים מפה, אומר החתם סופר, שעיקר בריאת האדם ועיקר מה שהוא חי בעולם הזה, זה בשביל העולם הבא. דבר שני, אומר החתם סופר, בסוף, 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 מה יצא מקין? מכל השבע דורות שהוא ילד, בסוף הכל הלך במבול. ונוח שהמשיך את העולם, הוא הרי בא בכלל משת, מהבן השלישי של אדם הראשון. יוצא שקין לא הרוויח כלום. נכון, הוא הוליד ילדים, הוא עשה חתונות, והכל היה טוב ויפה. התכלס, בסוף, לא נשאר מזה כלום. הכל הלך פייפן במבול. חוץ מזה, אומר החתם סופר, על פי הסוד אנחנו יודעים, על פי הסוד אנחנו יודעים, שההבל התגלגל, נשמתו נתגלגלה בשט. ואחר כך, פעם שנייה התגלגלה בנוח. ואחר כך, פעם שלישית התגלגלה במשה רבינו. אז כמה הרוויח הבל וכמה הפסיד קין? ואומר החתם סופר, והרמז לזה, נשמה ראשי תיבות, נוח, שט, משה, הבל. הנה לך כמה טוב יוצא לבן אדם מלעבוד את השם, ומזה שהוא מוצא חן בעיני השם, כמה רע יוצא לבן אדם מלעשות דברים רעים, רק כדי לראות את זה ולהבין את זה, צריכים שהשם יפתח את השמיים. לכן, קשה מאוד לראות את הצדיק ורע לו רשע וטוב לו. אבל בפועל אנחנו מאמינים שבאמת הכל לטובה, רק שאנחנו לא מבינים את זה כרגע. מה הנפקא מינה של זה? אמר לי פעם רבי יוחנן דובי צלומון, זכר צדיק לברכה, בעל מחבר ספר בעין יהודית, ישב לידי פעם בליל יום כיפור, שגומרים את הכל נדרי עד התפילת ערבית. אז הוא אמר לי, תראה, אנחנו אומרים בתפילה בקדיש, לאילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דאמירן באלמה. מה זה נחמתה דאמירן באלמה? אז הוא אמר לי, תשמע, בעולם הזה נניח בן אדם הלך לו כסף והוא רוצה שיהיה לו כסף, אז הוא בוכה בוכה בוכה, השם עזר לו, הוא מצא במקום שנאבד לו 100 שקל הוא מצא 200. אז עכשיו הוא שמח? לא. למה? המאה שעבד, עבד. המאתיים שהוא מצא זה משהו אחר. זה לא מנחם אותו על העבידה, אלא זה בא במקום. אלף פעמים קל וחומר, אם חס וחלילה קרה שבן אדם איבד ילד לא עלינו. והקדוש ברוך הוא נתן לו במקום זה 2 ילדים, 10 ילדים. האם זו נחמה? זו לא נחמה. כי זה לא מנחם על מה שקרה, זה רק בא במקום, זה תוספת במקום. מה זו הנחמה שאומרים בעולם הזה? תראה בעזרת השם וככה וככה. אבל כשהקדוש ברוך הוא יפתח את השמיים ויראה לנו את כל החשבונות שלו, אז זה יהיה נחמתה זה יהיה לאילה מהנחמה שאומרים בעולם הזה. כי בעולם הזה איזה נחמה אפשר להגיד? אתה לא יודע את החשבונות. לעולמת זאת, בעולם הבא, כשהקדוש ברוך הוא יראה לנו את החשבונות, אז זה יהיה לאילה מכל נחמתה דאמירן באלמה. זאת תהיה הנחמה האמיתית, כי הקדוש ברוך הוא יראה לנו שזה הכל באמת, באמת, היה לטובה. ואז נהיה נחמה אמיתית. איך? אני לא יודע. השם יודע. יפה מאוד. אז זה חלק אחד שאנחנו צריכים ללמוד מזה שנוח הוליד בגיל 500, כדי שהילדים שלו לא ימותו במבול, כמו שרשי מסביר. אבל יש לזה חלק נוסף. והחלק הנוסף הוא, כתוב בספר יחזקאל, פרק י' פסוק י' אנחנו נתחיל לקרוא מפרק י' פסוק י' ב', תשמעו. אומר הנביא, ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, ארץ כי תחתה לי למעול מעל, ונתיתי ידי עליה, ושברתי לה מטל לחם, וישלחתי ורעב, ויכרתי ממנה אדם ובהמה. והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב, הימה בצדקתם, ינצלו נפשם נאום השם. לו חיה רעה האוויר בארץ ושקלטה, והייתה שממה מבלי עובר מפני החיה, שלושת האנשים האלה בתוכה חיה לנאום השם אלוקים, עם בנים ועם בנות יצילו, הימה לבדם ינצלו, והארץ תהיה שממה. או חרב אביה לארץ ההיא, ואמרתי חרב תעבור בארץ והכרתי ממנה אדם ובהמה. ושלושת האנשים האלה בתוכה חיה לי נאום השם אלוקים, לא יצילו בנים ובנות, כי הם לבדם ינצלו. פלא פלאים. הנביא אומר שנוח, דניאל ואיוב, מספיק יש להם זכויות להציל את עצמם, אין להם את הזכות להציל בנים ובנות. נו, מה אתם אומרים? נוח יציל בנים ובנות שלו או לא? לכאורה, צדיקים הם לא היו. לפחות חלק מהם. הנה חם. חם לא היה צדיק. והוא ניצל, אז איך הוא ניצל? כן, לכאורה, בזכות נוח. אז איך זה מסתדר לך? הנביא אומר, לא יצילו בנים ובנות, רק את עצמם. שאלה הזאת שואל הגאון רב חיים קניבסקי שליטה, ואומר על זה שני תירוצים. תירוץ אחד אומר רב חיים, שכיוון שהם לא היו בני מאה, כמו שאמרנו ושרשי מסביר בסוף הפרשה הקודמת, כיוון שהם לא היו בני מאה, אז אין בעיה, אז הכל טוב. כי עדיין אין עליהם עונשי שמיים. אבל תירוץ שני אומר רשי, תגיד, לחמור הזה שהיה בתיבה, איזה זכויות היה לו? מה היה אחד מלמדבוב צדיקים? איזה זכויות היה לו? מה התשובה? לא היה לו זכויות. אז למה הוא נכנס לתיבה? כדי שיישאר מהמין של החמורים. והקרנף, שיישאר מהמין של הקרנפים. והעורב, שיישאר עורבים. אומר רב חיים, אם ככה, וחם ושם ויפת נכנסו לתיבה וניצלו כדי להשאיר מהמין האנושי. איזה הכל? להשאיר מהמין האנושי. אז זה באמת לא בזכות נוח, אלא כדי להשאיר את העולם, הקדוש ברוך הוא יכניס אותם לתיבה והציל אותם. אלא ששאל אותי מישהו אתמול, אז מה, נוח לא יכל להישאר הוא ואשתו וממהם יצא כל העולם? למה צריכים את הילדים שלהם? יכול להיות שהקדוש ברוך הוא רצה את שלושת האנשים האלה מפני שהם שלושה אבות טיפוס. זאת אומרת, שם ממנו נולד אברהם אבינו, האומה היהודית כולה, זה סוג אחד שצריכים להשאיר. יש לנו את יפת, שממנו יצא פרס, יוון, שהם סוג שני שצריכים להציל. מצד מה? יוון יפת אלוקים ליפת, והוא ישכון באוהלי שם. אומר רשי, יפת אלוקים ליפת, שהם בנו לנו את בית המקדש השני, הפרסים. והיוונים, הלא התורה תורגמה ליוונית, ואסור לתרגם לשפה אחרת, זאת אומרת, יש להם מעלות מסוימות. והסוג השלישי זה חם, שהוא עבד עבדים יהיה לאחיו, ובשביל זה היה צריך אותו. אני אומר את זה בתור אפשר, יכול להיות שזה הסיבה שהיה צריך את שלושתיו, אבל כך אומר רב חיים קניאבסקי, למה הם ניצלו? הרי הנביא אומר שהם לא, נוח לא יכל להציל את ילדיו. או, אומר רב חיים, מצד שהם לא היו בני מאה, או מצד שצריך להשאיר את המין האנושי. עכשיו, אומרת התורה, אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. אומר רש"י, לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. והשאלה היא, הרי כתוב שהייתה, היה, הדור הזה היה שטוף גם בגילוי עריות, וגם בגילוי, וגם בשפיכות דמים, ועכשיו באת, ואתה אומר, לא נחתם גזר דינם אלא על הגזל, בגזל זה יותר גרוע מגילוי עריות ושפיכות דמים. אז על זה אמר החפץ חיים, משל למה הדבר דומה? אדם פשט את הרגל. כיוון שפשט את הרגל, עומדים כל הבעלי חובות שלו מחוץ לדלת, וכועסים, אבל לא מעיזים לפרוץ את הדלת. הוא בתוך הבית, והם רוצים לקחת דברים, אבל הם לא מעיזים לפרוץ את הדלת. עד שבא חצוף אחד, פורץ את הדלת, ואז כולם נכנסים. אומר החפץ חיים, יש עבירות ויש עבירות. יש הרבה עבירות בעולם. ועבירות חמורות. אבל יש עבירות שהן חצופות. להיות גזלן זה חצוף. יש עבירות שהן חצופות. וכשהעבירה היא חצופה, אז היא מקטרגת בראש, היא זו שפורצת את הדלת, ואז נכנסים כל העבירות, ועל זה באמת הם נשמדו. על מה? על הגילוי עריות ועל הרציחה. אבל הקטרוג, הגזל הוא זה שמקטרג בראש, כי הוא עבירה חצופה. יש עבירות שהן חצופות. אומר הקדוש ברוך הוא לנוח, עשה לך תיבת עצי גופר, כינים תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. אז אומר הקדוש ברוך הוא, צריך לעשות תיבה, והתיבה הזאת צריכה להיות מרוחה בזפת, גם מבחוץ, גם מבפנים. שואל רש"י, ולמה אצל משה רבינו בתיבה היה הזפת רק מבחוץ ולא מבפנים? שני תירוצים אומר רש"י, תירוץ אחד, מפני שהתיבה של משה רבינו הייתה בסוף, ביאור, אין שם גלים, אין שם מים חזקים, אז ממילא היה מספיק שיהיה את הזפת בחוץ. תירוץ שני אומר רש"י, שלא יהיה ריח לצדיק, משה רבינו, שלא יהיה לו ריח רע. הריח לא צריך, זה יכול להזיק לו למשה רבינו. מה זאת אומרת זה מזיק? לא יודע, ריח זה דבר רוחני. אתה רואה שגם שיוסף הצדיק ירד למצרים, אז הקדוש ברוך הוא דאג שיהיה לו ריח טוב בדרך. כאילו, הוא הולך להיות עבד, אבל ריח טוב שיהיה לו בדרך. רואים שריח זה דבר רוחני, ולצדיק זה יכול להזיק. לכן צריכים לראות שיהיה לו ריח טוב. אז, אבל אצל נוח א', המים היו מים חזקים, ירד מבול, והתיבה הלכה הלוך ושוב, וזה, אז היה צריך כאן זפת גם מבפנים וגם מבחוץ. דבר שני, נוח לא היה כזה צדיק כמו משה רבינו, והיה יכול לסבול את הריח הזה של הזפת. אז כך נוח עשה את הכל, אבל בסוף כתוב, שכשהוא נכנס לתיבה, אז ויסגור השם בעדו. ויסגור השם בעדו, בפשטות מה שרש"י מסביר, הכוונה שהשם שמר עליו, כי הדור רצו להרוג אותו. אז השם שמר עליו מהחיות, מהדובים, ומהרשעים שרצו להרוג אותו. זה ויסגור השם בעדו. אבל אמר לי פעם אחד מהמתפללים אצלנו בבית הכנסת, קוראים לו מנדי רוזנברג, שיהיה בריא, שהשם ישלח לו רפואה שלמה בתוך שהחולי ישראל. הוא אמר לי שהוא למד בחיידר, היה לו מלמד שקראו לו הרב פלצ'ינסקי. הוא היה אח של רב לייזר פלצ'ינסקי. בכל אופן, המלמד הזה אמר להם דבר כל כך כל כך יפה. הוא אמר, תראה, נוח מרח את כל התיבה בזפת, מבפנים ומבחוץ. מה עם הדלת? גם את הדלת, מבפנים ומבחוץ. עכשיו אמר לו הקדוש ברוך הוא, סגור את הדלת. הוא סגר. מה נשאר? חריץ, איפה שהדלת נסגרה, נשאר חריץ בלי זפת, אז מבפנים אין בעיה. נוח יכול למרוח עכשיו את הזפת, לסגור את החריץ הזה. אבל מבחוץ מי יעשה את זה? אין ברירה, אלא ויסגור השם בעדו, את הנזפת בחוץ, כאן אין אפשרות שנוח יעשה את זה. לכן הקדוש ברוך הוא עשה את זה בשבילו. לסיום, מוריי ורבותיי, רוצה לספר לכם סיפור. אתמול פגשתי יהודי חסיד קרלין בגבעת זאב בירושלים. אז הוא אומר לי, אם כבר נפגש, אני אספר לך סיפור יפה. לפני כמה שנים היה לו ילד בן שנה וחצי, והילד הזה, אחרי סוכות, נהיה חולה. שבוע אחד חום גבוה, שבוע שני בעיה כזאת, שבוע שלישי בעיה אחרת. לא מוצאים מה הבעיה. אז הוא הלך לאדמור, אדמור מקרלין, והוא אומר לו, רבי, זה כבר שישה שבועות שהבן שלי לא מרגיש טוב, ואנחנו לא יודעים מה קורה, כל פעם משהו אחר. עונה לו הרבי, רואים מפה שהאבא לא לומד מספיק תורה. תקבע על עצמך ללמוד יותר תורה ותראה שהכל יהיה בסדר. רואים מפה שהאבא לא לומד מספיק תורה. אז הוא אמר לי, יש להם בקרלין, הרבי עושה את הטיש בבוקר, ואחרי זה יש עוד איזה 4-5 שעות עד מוצאי שבת. באותה שבת הוא לקח על עצמו, למד 4 שעות רצוף אחרי הטיש, הוא אומר, נגמר, לא ראו יותר שום בעיה עם הילד. התורה היא זו שבשבילה נברא העולם, שנאמר בראשית ברא אלוקים, בראשית, בשביל ראשית, בשביל התורה נברא העולם. אדם שמתחזק בתורה, אדם שמתקבל על עצמו עוד שיעור ללמוד, אדם שעושה חיזוקים בלימוד תורה של אחרים על ידי תמיכה בתלמידי חכמים, אין לך ברכה גדולה מזאת שיכולה להועיל לאדם בכל דבר, בכל צרה, בכל צוקה, עוד קצת תורה, עוד קצת תורה, והישועה תבוא. בעזרת השם יתברך, שיהיה לכולם שבת שלום, שיהיה לכולם ישועות גדולות, שנזכה שהשם יסיר מאיתנו כל נגע וכל מחלה וכל מגפה, ושהבריאים יישארו בריאים, ושלכולם יהיה מספיק פרנסה, יותר ממה שצריכים. אמן ואמן. שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.